אתמול התחלנו לראות את ההקדמה של הרב לאורות התשובה. ראינו באופן כללי שישנם, נקרא לזה, שני כיווני או מסלולי תשובה. יש תשובה שרואה את המציאות המקולקלת ומנסה לתקן את הקלקולים, וממילא ההגדרה של הערך שנקרא תשובה הוא בעצם תיקון החטא מלשון עבירה, מלשון חיסרון ברובד השלילי של הדברים, ולפי זה התשובה היא דבר שהוא בדיעבד, ולפי זה קשה להעלות על הדעת שהיא קדמה לעולם. אבל יש תפיסה שנייה של תשובה שסוברת שהתשובה היא לא תיקון של נפילה, אלא התשובה היא התפתחות והתקדמות אינסופית, ולכן לפי זה התשובה היא קדמה לעולם, כי היא יסוד העולם שנברא חסר ועל האדם להשלים את המציאות. ולכן כשהרב אומר שכל הרעיונות שלו מרוכזים רק בתשובה, וכל התקוות האישיות והציבוריות ותלויות בתשובה, והחלק היותר מרכזי של החיים, של התורה ושל החיים, זאת התשובה, אז זה לא חס ושלום כי מדובר על מציאות של אדם מקולקל, אלא כי מדובר על מציאות שהיא בעצם המגמה של כל הבריאה כולה, והיא להיות יותר טוב מהטוב שנמצא כרגע. נכון שאמרנו שאין, אמנם, אלה אמנם שתי דעות, ולא צריכים לומר ששתי הדעות האלה שורדות אחת את השנייה. כלומר, ברור שתשובה היא טוב מרע, וברור שתשובה היא טוב מטוב, או טוב, יותר טוב מהטוב שהיה. השאלה היא, מהו השביל המרכזי בהבנת הערך שנקרא תשובה? אז אמרנו שהשביל המרכזי הוא תשובה קדמה לעולם, לפי הדעה הזאת, דענו להוציא טוב יותר מהטוב שנמצא עכשיו, ועל הדרך אנחנו גם מתקנים את הטוב מהרע. זה במשפט אחד, מה שדיברנו אתמול. אתמול עצרנו בסוף, בתחילת ההקדמה. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית. למה הרב נלחם מלחמה פנימית? האם לכתוב או לדבר על דבר התשובה? לכאורה, האם הדבר הזה הוא כל כך חשוב? אז למה יש לי לכם מבחינה פנימית? או הפוך, ככל שדבר יותר חשוב, אז אתה יותר בטוח שהדבר הזה הוא נצרך. וממילא אתה לוקח אחריות. אלא היא גופה. כגודל הנושא, כגודל הערך, כך השאלה אם האדם ראוי לדון בזה. כלומר, אדם גדול יכול להיות שייך לדברים גדולים. אדם קטן לא יכול להיות שייך לדברים גדולים. אני לא רוצה להתפזר, אבל נגיד משפט אחד. יש גמרא במסכת שבת, הגמרא מספרת סיפור, דיברנו עליו כמה פעמים, מעשה באדם אחד שמתה אשתו חס ושלום, והשאירה לו בן לינק. נעשה לו נס, ונעשו לו שני דדים כדדי אישה, והניק את בנו. דעה הראשונה בגמרא, מה גרוע אדם זה? סליחה, מה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה? דעה השנייה, מה גרוע אדם זה שנעשה לו נס כזה? אז מסביר הרב בן היה, שאותו אדם הוא גדול, לפי הדעה שהוא סובר את גדול, לא בגלל שנעשה לו נס. באמת זה שהוא יצריך את ריבונו של עולם לשנות סדרי בראשית, סדרי טבע, מהצד הזה הוא קטן. אז למה האדם הזה הוא גדול? האדם הזה הוא גדול כי בני אדם רגילים מתרשמים מניסים, והם יכולים להתפעל ולהתפתח מבחינה רוחנית דרך הניסים. אז אם האדם הזה נבחר על ידי ריבונו של עולם כשליח ציבור לרומם את ההמון שמתרשם מניסים למרות שהנס עצמו הוא גרוע, אז זה מראה שהאדם הזה הוא גדול. אבל הוא גדול לא מצד שנעשה לו נס, הוא גדול מצד שהוא נבחר להיות שליח ציבור לרומם את ההמון. לכן אתה רואה שאדם גדול זה אדם שהוא שליח ציבור. אדם גדול זה אדם שיכול לעסוק בדברים גדולים. לא כל אדם, אדם קטן לא היה נעשה לו נס כזה, כי הוא לא מתאים לו להיות שליח ציבור לרומם את כל הציבור. לכן אותו דבר כאן, ככל שהדבר הוא יותר גדול, כך נדרשת גדולה של אדם. לא, אדם קטן לא יכול לטפל בדברים גדולים. ולכן אם אנחנו מדברים על הדבר שהוא הדבר שקדם לעולם, שבו תלויה כל גאולת העולם, אז אומר הרב, אני לא בטוח שאני האדם הראוי לדבר על הדברים האלה. צריך בשביל זה באמת אנשים גדולים. אבל אומר הרב, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית. האם גודל התשובה שאמור לנבוע מנפש גדולה, האם אני, כך אומר הרב בענוותנותו, האם אני מתאים בכלל לדבר על התשובה? אבל מצד שני, אני לא מוותר, או יותר נכון, לא מוותרים לי, אלא אני נדחף על ידי כוח שהוא עליון מהשיקולים הספציפיים שלי, האם אני מתאים או לא מתאים, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. כי בכל הרב מרגיש שיש כאן איזה כוח רוחני אלוקי שדוחף אותו בגלל שהדברים שהוא הולך לדבר באורות התשובה מאוד חשובים לדורות האלה. הדרכה עקרונית מאוד שונה בחלק מהדרכות הרעיוניות והמעשיות מהספרים שנכתבו בדורות הקודמים, ולכן אני רואה שאני נדחף. הקדוש ברוך הוא דוחף אותי אל המשבצת הזאת, להביע עמדה. טוב, אפשר להסביר את זה גם בצורה אחרת, אבל זה אולי ההסבר הפשוט. אז אם כן, בואו נקרא את כל המשפט הזה. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. לכאן הגענו אתמול. היא מצד אחד, מצוות השם שהיא מצד אחד, קלה שבקלות, שהרי ערעור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד, הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. כלומר, אם אנחנו אומרים שתשובה מקיפה את כל המציאות, אם אנחנו אומרים שתשובה היא קדמה לכל המציאות, ובמילה היא תביא את כל המציאות לתיקון, אז זה אומר שכל הצדדים שבמציאות צריכים להתקן. מהצד היותר עליון נדבר במושגים טבעיים של השכל האנושי עד כדי אפילו ערהו, זהו לא שכל מסודר, אלא אפילו מחשבה נקרא לזה אפזקית, הרערתי במשהו, וזה נעלם לי, שכחתי מזה, שכחתי כבר את מה שהרערתי בו. יש הבדל בן אדם שהוא חושב, והוא אחרי זה מארגן את המחשבות האלה, והוא כותב אותם בספר, לבן אדם שהוא מערער. כשחזל אמרו ערעור תשובה כתשובה, זה בא לומר שתשובה היא מגיעה מצד אחד עד המקום היותר עליון של האדם, שהוא אפילו הבזקי מחשבה. אני רוצה אולי להסביר את זה מהצד השני. חזל אמרו, ערעור עבירה קשה מעבירה. אומר נפש החיים, למה ערעור עבירה קשה מעבירה? אומר נפש החיים, כי עבירה היא פגיעה בגוף. אדם עושה מעשה עבירה, אז הוא פוגע בגוף. זה פגיעה ברובד הנמוך של האדם. ערעור, אדם שמערער בעבירה, הוא פוגע ברובד הרבה יותר עליון. הוא פוגע במחשבה. אז אפשר להסביר באופן פשוט שאירועי עבירה קשים מעבירה, כי עבירה זה מעשה חד פעמי ואירור זה לא נגמר. זה כל הזמן. האדם מלופף באירורים. זה הסבר הפשוט. אבל לפי ההסבר של נפש החיים, שניקח אותו אלינו כאן כי זה בדיוק אותו דבר, אירור עבירה קשה מעבירה, כי אירור פוגע בחלק יותר עליון שבאדם. פוגע בכוח המחשבה. לעומת העבירה היא פוגעת בגוף. עכשיו אותו דבר כאן. התשובה הנדרשת מן האדם, היא עד כדי כך שהאירורים שלו יהיו מתוקנים, לא רק המעשים, אפילו האירורים, בואו נשאר במושגים קצת יותר רוחניים, אפילו הדמיונות, אפילו החלומות, אפילו במצבי תת המודע שלו, הוא יהיה מתוקן, עד כדי כך. כמו שהגמרא שמספרת באותו אלישה שלא ראתה אותה אישה קרי וכו', כל מה שהגמרא שמספרת, ושם גם הרב אומר בעיני אותו דבר, שאפילו במצבים בלתי נקרא לזה מודעים, כמו שינה, אפילו אז האדם הזה כל כך נקי, עד כדי כך. אז מצד אחד, ערעור תשובה, זה השיא של התשובה, שאפילו הרובד הזה של המחשבה, בצדדים היותר נקרא לזה הבזקיים שלו, אפילו הוא תקי. והמעשה המציאות, זה הרובד הנמוך של התשובה, זה הגוף. אבל הרב אומר מהצד השני, מצד האדם, ערעור תשובה זה הרבה יותר קל. תיקון מעשי זה הרבה יותר קשה. בקיצור, מה שנרוויח משני הפירושים האלה, שבעצם כשאנחנו מדברים על תשובה, אנחנו מדברים על כל קומת החיים של האדם, על הכל. מהערעור שמצד האמת יותר עליון ומצד המעשה הוא יותר קל, אל המעשה שמצד האמת יותר תחתון, אבל מצד המעשה הוא הרבה יותר מסובך. עד כדי כך. לכן הרב כאן מדבר על היחס של האדם אל התשובה, לא אל התשובה באשר היא. כלומר, ערעור תשובה הוא יותר גדול ממעשה תשובה, מבחינת האמת. בפועל של הדברים, מעשה תשובה הוא הרבה יותר קשה מערעור תשובה. לכן כאן הרב מדבר מצד הבפועל, מצד האדם. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, עם מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי ערעור תשובה הוא כבר תשובה. דרך אגב, מה שכתוב פה זה הלכה בשכון ערוך. אדם שאומר לי, שהרי את מקודשת לי על מנת שאני אהיה צדיק. מקודשת או לא? מקודשת. למה? שם הערער תשובה. איזה גמרה, וואי וואי. איזה גמרה מבילה. מבילה לצד החיובי שלה. עכשיו, לא יכול להיות שאדם ירר תשובה ויסתפק בירור תשובה. הרי את מקודשת לי על מנת שיהיה צדיק, או על מנת שאני צדיק, שם הירר תשובה. אז עכשיו, כשהוא עשה את מעשה קידושין, הוא צדיק. איך הוא צדיק? הרי איזה מי יודע איזה קלקולים הוא סוחב איתו. אבל הוא ירר תשובה. הוא נגע, הוא פגש את ערך התשובה בנקודה הכי גבוהה של התשובה, בהרהור. למרות שעדיין באופן המעשי, זה עוד לא מתגלה. אבל בעירור הוא כבר פגש. בואו נדבר במושגים שלנו כאן במכון מאיר. מתי אדם הגיע למכון מאיר? לא כשהרגליים שלו דורכות כאן בכניסה. כשהראש שלו באיזשהו מקום, אני לא יודע איפה, על פני כדור הארץ או מחוץ לכדור הארץ, נגיד, היה לו איזה ערעור של תשובה. זה מה שהביא אותו לפה. הרגליים זה אחר כך ביטויים. אז מצד אחד, מרמה מעשית, התשובה היא קלה שבקלות, כי הרי ערעור תשובה הוא כבר תשובה, וזה לא איזה דרשה יפה באמונה, זה נפקא מינה הלכתית לדיני קידושין, שזה איסורי עריות, זה דברים חמורים ביותר. ומצד אחד, הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. לכן כשאנחנו נכנסים למהלך לתשובה, זה מלמעלה עד למטה. דהיינו מהכוח היותר עליון של מחשבת התשובה, אפילו ערעור של תשובה, עד המציאות של תיקון החיים הממשיים ממש, ולכן גם אם אנחנו עדיין לא מתוקנים בחיים הממשיים, עצם זה שיש לנו ערעור, אנחנו כבר רוצים. מה זה ערעור באופן כללי? לא נפתח כרגע את הסוגיה, באופן כללי, זה איזשהו סוג של רצון. הרב חרל"פ קורא לזה שהאדם יהיה הולך. דהיינו לא עומד. שהאדם ירצה להתקדם. ירצה להתפתח. ירצה להשתפר, ירצה להיות יותר טוב. עכשיו, כמובן, אי אפשר לצאת ידי חובה רק ברצון, זה צריך לצאת אל הפועל. אבל זה שאדם רוצה, זה שאדם מתחיל להיות שייך. זה מבחינה מסוימת, נגיד, יראו שוב. כן, ברק. בגמרא שם
שואלים את הוא מת אחר.
לא משנה.
אין לזה איזה...
לא משנה, אבל הגמרא מלמד אותנו...
כאילו, לי קשה לתפוס את זה, כי המורים של הערעור זה העומק, הרובד הכי עמוק של התשובה, כאילו לי נראה שהרבה פעמים, כאילו, יש לי מלמד על הערעורים. המבחן שלי, בפרקטי, איפה השתניתי, איפה לא השתניתי, איפה התקדמתי. לכן זה נראה כאילו בסדר.
המבחן של האדם הוא בחיי... אתה צודק. המבחן של האדם הוא בחיי המעשה. ולמדנו בזמנו בעיניי כמה מקומות שצריך להשלים את הפרצוף ברמה המעשית, דיברנו על פשנה שעברה. נכון. אבל מבחינה רוחנית, יותר פנימית, יותר סגולית, הערך היותר גדול של האדם זה האירורים שלו. אם אתה רוצה לראות איפה האדם נמצא, נגיד בשורש פנימיותו, לא בשורש, אבל נגיד בדבר, במציאות הכי קרובה לשורש שלו, לך אל האירורים שלו שבינו לבין עצמו. דמיונות שלו. מה הוא מדמיין? מה הוא מאחל לעצמו? מה הוא חושב בינו לבין עצמו בלי שאף אחד יודע? אני מסכים שברמה המעשית, תכלס. בעולם התוצאות אנחנו חיים. אבל הכל מתחיל מהסיבות. הכל מתחיל מהכוונה. למשל, כשחזל אמרו שכוונה טובה, כזו בכל מצרפה למעשה, מה זאת אומרת? אם יש לי שקל בכיס, ואני רואה אני ברחוב, ואני מחכה בתור לאוטובוס, בתחנת האוטובוס, ואני רוצה לתת לו שקל, זה דקה, ואני כבר מכניס את היד לכיס, והוצאתי את השקל ורוצה לתת לו. ובדיוק הגיע האוטובוס, ואני עולה אל האוטובוס, והדלת נסגרת, ואני נשאר למטה ברחוב. קיימתי מצווה צדקה או לא? כן. נכון שברמה ההלכתית אולי לא. אבל ברמה המעשית כן. סליחה, ברמה הרוחנית כן. למה? כי הכוונה הייתה פה. כשחזל אמרו מצוות צריכות כוונה, הם רצו לומר שהעיקר במצווה זה הכוונה. זה לא הפעולה. אם אנחנו מזזלים בפעולה? לא. אבל השורש היותר עמוק של המצווה הוא דווקא הכוונה שבמצווה. לכן, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם, לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. לא כתוב שלא עבדנו את השם אלוהינו. עבדנו. אבל הייתה חסרה שם מציאות שנקראת שמחה וטוב לבב. אם כן, זה העיקר. אז קומת התשובה, ברמת הפרט וברמת הכלל, היא מי למעלה, מי ערעור תשובה שמצד אחד הוא מאוד קל, כי זה עדיין נשאר בעולם רוחני מופשט עליון, עד מעשה תשובה שמצד אחד הוא נמוך, אבל מצד שני הוא מאוד קשה. לכן אומר הרב, אני לא יודע האם אני ראוי לדבר על הגודל הזה, על השלמות הזאת, על צורת אדם ואנושות וחברה ואנושות שלמה כל כך. לא פשוט לדבר על דברים כאלה.
נכון,
בכל דבר זה ככה. בכל דבר זה ככה. כל אחד ייקח את עצמו בשעה 4:30 לאיזה פינה, לא צריך להתבודדות, אבל לאיזה פינה, ובינו לבין עצמו, נגיד בתחום מסוים, ישאל את עצמו, בינינו, דוגרי, אני כלפי עצמי, על מה אני חושב? מה אני מהרהר? מה איזה מין שאיפה, סליחה שאני משמע במילה לא יפה, פרוידית של החיים שלי, שאף אחד לא יודע, רק אני. ואז הוא יגלה על עצמו דברים מאוד מעניינים, שלפעמים אולי הוא עדיף להתחמק מההגעה למצב הזה. אדם הרבה פעמים חי באיזה מין מציאות של השחת הדעת, הוא מסייח את עצמו כדי לא להיפגש באמת עם הנקודות האמיתיות של עצמו, כי זה לא נעים לו. לא נעים פתאום שהוא יראה מי הוא. הוא פתאום יראה שמה שמטריד אותו באמת, מה שמניע אותו באמת, זה דברים אחרים, למרות שבפועל הוא עושה א' ב' ג', אבל מה שמניע את כל זה, זה דבר אחר לגמרי. בין אם זה חיובי, בין אם זה שלילי. אם זה חיובי, ברוך השם, אם זה שלילי, אז נורא בעיום. כן, רגע, טל רצה, כן. כי בעולם הזה צריך קומה שלמה. אני אגיד את זה אולי אחרת, אני אשתמש בשאלה כבר לתשובה. זה שרבי יהודה הלוי פותח את ספר הכוזרי דרך אדם שכוונותיו רצויות, רק מעשיו אינם רצויים, זה מראה לנו שלא יכולה להתחיל מציאות של תשובה אם אין כוונה רצויה. כלומר, אתה לא תביא למכון מאיר אדם שלא רוצה להיות פה. לא תביא אותו. חייב להיות הרהור ראשוני. חייבת להיות כוונה ראשונית. הבעיה היא ההתפשטות בחיי המעשה, ההתלבשות במעשה. בסדר, אבל צריך להיות כאן משהו מאוד ראשוני, מאוד מקורי אצל האדם, שמשם הוא מתחיל כי שם הוא רוצה. ואם זה לא קיים, אז אין. ספר הכוזרי, אני אומר את זה בשפה הכי ברורה וחד משמעית, ספר הכוזרי לא מתאים לאנשים שאין להם ערעור תשובה. הוא לא ידבר על ליבם, הוא לא יזיז להם בכלל. ספר הכוזרי מדבר רק על אנשים שמשהו זז אצלהם שם, במוח או בלב, דרך הנשמה. משהו כזה. אני הייתי אומר ככה, המלך היה יהודי דתי בסגולה, אבל לא במציאות. זה נכון המשפט הזה, כן, כן. אני לא אמרתי שהעיקר הכוונה, אמרתי שהכל מתחיל בכוונה, זה יסוד הכל. נכון. לא, למה? איך הגעת לרשבי דווקא? לא, למה זכור לך ככה? תראה לי מה אתה מתכוון. אני לא יודע מה אתה מתכוון. מצוות צריכות כוונה או לא? להלכה. להלכה, צריכות כוונה או לא? ודאי שכן. מצוות צריכות כוונה. אלא אם כן, עכשיו יש כמה סוגים של כוונות. יש כמה סוגים של כוונה. קודם כל כוונה לעשות רצון השם. ב' לצאת ידי חובת המצווה. ג' להיות שייך למצווה. יש כאן כמה כוונות בכוונה הזאת. עכשיו, במצוות שהמעשה מעיד על הכוונה, דהיינו שאני לא יכול להסביר את המעשה אלא כמעשה מצוותי, כמו למשל, אדם קם בבוקר, מניח שתי קוביות על היד ועל הראש. אתה יכול להסביר את זה, את המעשה הזה, חוץ ממצווה? מה תגיד? למה הוא מניח שתי קוביות? זה לא רציונלי, זה לא חושי, אין שום דרך להסביר למה אדם מניח שתי קוביות על היד ועל הראש. אם כן, כאן, גם אם אדם, כך מופיע במשנה ברורה, גם אם אדם לא התכוון, המעשה מעיד על הכוונה. אבל במצוות שאפשר להסביר אותם בצורה אחרת, שהיא לא מצוותית, אלא כאילו, כביכול, יש כאן מטרה מעשית אחרת במעשה המצווה, כאן צריך כוונה. סוכה ישנה, פסולה או קשרה? סוכה ישנה. מה? פסולה. כי יכול להיות שהוא יצא איך קוראים זה? טיול אוהלים. הוא יצא לטיול אוהלים. מי משהו יושב בסוכה? לכן צריך לעשות מעשה שמראה שלשם סוכה הוא יושב. לשם מצווה. טוב, בואו נתקדם. כן. טוב, אז עכשיו אנחנו נכנסים כל הסוגיות יותר הלכתיות. האם אנחנו בדור שמכוונים, ואם אנחנו נחזור פעם שנייה ושלישית ורביעית, מי אומר שנצליח לכוון, אולי גם בפעם החמישית לא נצליח לכוון. בסדר. סוגיות הלכתיות, אבל זה לא קשור אלינו לכאן. אדם צריך להשתדל לכוון. יש כאן אדם שנמצא עכשיו פה בין 4 ל-4 וחצי בלי כוונה? דיינו, התפלק לו להגיע לכאן? לא, תענה לי אביחי, תענה לי. יש אדם כזה פה, נראה לך? התפלק לך להגיע לפה? אני יודע אישית איזה מאמצים אתה עשית בשביל להגיע לפה. לא יתפלק לך להגיע לפה. אז מה יש לך מהמידה? אחרי זה נדבר על תפילת 18 בארבע עיניים. בסדר? בסדר, זה נושא ספציפי, וכאן הפוסקים האחרונים אומרים, נכון שבעיקר, מעיקר הדין צריך לחזור. השאלה אם היום אתה יכול לצפות מאדם שאם לא כיוון בפעם ראשונה, יכוון בפעם השנייה, אולי גם בפעם השנייה לא יכוון. אז יגיד עוד כמה ברכות, לא רוצה להגיד לבטלה, אבל עוד כמה ברכות בלי כוונה. וכן הלאה, זה הדרך פעם שלישית ורביעית.
אפשר להקיש מזה שמצוות...
לא, לא. מצוות צריכות כוונה. זה לך מפורש בשולחן ערוך, הלכות קריאת שמע, סימן, עין, משהו. בשולחן ערוך. תסתכלו שם. טוב, בואו נתקדם. הנני מוצא את עצמי לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. אם כן, גם לחשוב וגם לדבר. אני חושב אולי אנחנו לא הגדרנו לעצמנו את עצמנו ככה. אבל אם כל אחד שוב פעם ילך להיות עם עצמו לכמה רגעים, והוא יחשוב, אם נקווה שהוא נמצא לפחות בכיוון הזה, במקום הזה, אז בעצם, מה מעניין אותו? מה מטריד אותו? מה שאיפת החיים שלו? איפה הוא משקיע את המאמצים? איפה הוא שם את הכוחות? בעצם בזה. הוא רק לא יגדיר לעצמו את זה בצורה של תשובה. הוא יגיד, אני רוצה שהעולם יהיה יותר טוב, אני רוצה שאני יהיה יותר טוב, אני רוצה שלי יהיה יותר טוב. לא משנה כרגע איך הוא יגדיר את זה. אז במקום המילה טוב, נכתוב תשובה. אז בעצם אדם שעומד במקום הזה, כל החיים שלו, זה בעצם תוצאה, המניע שמניע אותו, המנוע שמניע אותו, זה בעצם תשובה. רק אולי הוא לא הגדיר את זה במילה תשובה, אבל זה באמת זה, תשובה. אני רוצה להתחתן, אני רוצה להתחתן. לא רק כי כיף לי ונעים לי להיות עם אדם ממיני טבע. אלא כן אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, יש לו ערך, יש לו משמעויות וכו'. זה נקרא תשובה. אולי לא הגדרנו את זה ככה, אבל זה ככה בדיוק, כן.
דוגמה, אנחנו יושבים פה בשיעור, ועולה מהם יצרים, תאבות כאן לבראש, מחשבות. עכשיו אנחנו יושבים פה בשיעור, נגיד כרגע עולה לי כל מיני יצרים ותאבות בראש, מחשבות כלשהם, ואני עושה תשובה, אני פשוט אסלק אותה. זה גם איזה כביכול... איך אני אסביר את זה?
הרב ידבר על זה בפרקים שלמים, שניים שלושה פרקים לקראת סוף אורות התשובה, הרב מדבר על הדברים האלה. בסדר? אז בוא נשמור את זה, יש לנו זמן. טוב, אוקיי. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. עכשיו אומר הרב משפט חשוב. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה. כל מי שילך לקונקורדנציה או לאינטרנט היום ויבדוק את הערך תשובה בווריאציות שונות, לאו דווקא בשורש שוב, או, אלא בכלל כל מה שאומר תשובה, אז הוא ימצא שהתורה מלאה מתשובה. הוא ימצא את דברי חכמים מלאים מתשובה. נו, אבל הדברים סתומים. הדברים, נקרא לזה גנוזים. הערך הזה של התשובה על כלל הצדדים שבו, עם כל השלביות שלו וכו', זה הסתום. סתום לא במובן הזה שזה לא נמצא. זה נמצא, אבל זה גנוז. כמו שאמרנו פעם, ראו חכמים שספר קהלת גונה, סותר, פסוקיו סותרים זה את זה, רצו לגנוז את ספר קהלת. אומר הרב, בן היה, מה זה לגנוז את ספר קהלת? זה לא שספר קהלת הוא לא נכון, צריך לזרוק אותו לפח. לגנוז זה אומר שכרגע, בזמן ובמקום הזה, ספר קהלת יכול לבלבל אנשים. אז אנחנו נשים אותו כרגע בגניזה, דהיינו באפסנאות, ונוציא אותו עוד 1,000 שנה, שהדור יתאים למה שכתוב כאן כרגע. בסוף הכריעו שספר קהלת מתאים גם לדור ההוא. וכך כשאנחנו גונזים משהו, זה לא אומר שאנחנו מוותרים עליו. אנחנו אומרים, יש חוסר התאמה בין הדבר לבין המצב, לבין המציאות, לבין הזמן, לבין המקום. אבל הדבר הזה הוא נכון, הדבר הזה הוא נצרך, רק לא כרגע. לא לאדם ולמקום הזה וכו'. אז אותו דבר. יש הרבה צדדים בתורה, בנביאים ובדברי חכמים בסוגיית התשובה שהם סתומים, ולא לחינם הם סתומים. הרב כותב בעין היה במקום אחר דבר מדהים ביותר. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים באופן כזה שלא רק פסוקים בתורה אלא אפילו מאמרי חז"ל, כך הוא כותב, שהקדוש ברוך הוא שתל, אם אפשר לומר, בסגנון הלשוני שחכמים התבטאו, ודאי בסגנון שהוא התבטא בתורה שבכתב, שתל כל מיני מסרים, ויש מסרים שנשארים סמויים במשך דורות רבים, כי הדור עוד נגיד 200 שנה יצטרך למסר ההוא. אז חכמים התנסחו, אותו חכם פלוני, אביי התנסח בצורה מסוימת, כדי שעוד 200 שנה יבינו מאביי דברים שבכלל לא הבינו לפני 100 שנה או היום. קל וחומר בתורה שבכתב, שיהפוך בה ויהפוך בה דקולה בה. אבל אפילו בדברי חכמים, הניסוח הוא ניסוח של השגחה אלוקית מדויקת. אז הרבה מאוד שנים לדוגמה, סתם, דוגמה, כשהיה כתוב במשנה במסכת אבות, אל תרבה שיחה עם האישה, אז לא תמיד שמו לב להבדל בין המושג שנקרא דיבור למושג שנקרא שיחה. בדור מסוים, ההבדל הזה הוא נחוץ מאוד כדי להבין כל מיני תהליכים, כל מיני מצבים, ואז ממילא אנחנו נמצא חילוק בין דיבור לשיחה, ואז פתאום נגלה פשט חדש לגמרי במשנה. חזר בכלל לא דיברו על דיבור, הם דיברו על שיחה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא מסדר, הרב אומר באגרות, באחד המקומות, שאפילו הגילויים המדעיים שאנשי המדע מגלים, זה בהתאם ליכולת הקיבול השכלית והנפשית של הדור. אני אגיד את זה בצורה ציורית מצחיקה. אז כל זמן שהמוח האנושי והנפש האנושית לא יכלו לקבל שכדור הארץ הוא עגול, כי כשאנחנו היינו חושבים או מבינים שכדור הארץ הוא עגול, זה אומר שכשהיינו עומדים על הכדור, אז מה היה קורה? היינו מתגלגלים. בואו נביא כדור ונראה מי מסוגל לעמוד. ואז, אני מדבר בשפה של ילדים, תסלחו לי, ואז אדם לא היה מעז לצאת מהבית, כי כשהוא יוצא מהבית, אז הוא הולך על הכדור. אז הוא הולך על הכדור, אז הוא נופל. אז אומר הרב, כל זמן, כל התקופה ההיסטורית הזו, שבני האדם לא מסוגלים לקבל, שכלית ונפשית, שכדור הארץ עגול, וזה היה מונע מהם לתפקד, הידיעה המדעית הזאת לא התגלתה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא מסדר, איזה דבר תורה, איזה דבר חכמים, ואפילו איזה ידיעה מדעית וכו', תתגלה באיזה דור, באיזה מצב, כי זה צורך הדור, זה צורך המצב. לכן זה שיש, ברוך השם, מאמרים אדירים בתורה שבכתב, בנביאים, בדברי החכמים, בתורה שבעל פה וכו', על התשובה, זה נכון. אבל יש עוד הרבה דברים סתומים. למה הם סתומים? הם גנוזים. למה הם גנוזים? כי הם צריכים להתגלות בדור מסוים. והנה, בדור הזה הם צריכים להתגלות. אז אומר הרב, אני פותח את מה שגנוז. אני פותח את מה שסתום. ספר אות התשובה הוא לא המצא. ספר אות התשובה הוא גניזה של מה שהיה גנוז שכרגע צריך להיחשף. טוב, אנחנו אמרנו שנעמוד בזמנים, אז נעמוד בזמנים. יישר כוח.